שבוע טוב. מועדים וזמנים לששון, לשמחה, לגאולה שלמה בקרוב. 55 שנה עברו. תקופה ארוכה מאוד. שאנחנו זוכרים מה שהיה לפני, האווירה שהייתה לפני בארץ, והשינוי הגדול שמלחמת ששת הימים עשתה לנו. ברוך השם שאתם לא זוכרים מה שהיה קודם. אני זוכר עוד קודם מקודם. אני זוכר את האנגלים בבית שלי. נכנסו והעמידו את כולם לקיר. עם רובים מחודנים דקרו כל מזרון וכל סמיכה לראות אם אין נשק. אני זוכר עוד שאנחנו עומדים מעל הגג וקוראים, לא הבנתי מה אני אומר, אבל כך אמרו לי כל האנגלים גיסטאפו. וזה היה מרגיז אותם מאוד. כלניות האדומות, היו צנחנים עם בגדים, עם כומתות אדומות, כך קראו להם כלניות. אז היו קוראים להם גיסטאפו, ולפעמים גם זרקו עליהם תפוזים רקובים. הם עלו לחפש, ראו ילדים קטנים, בני 3, בני 5, לא היה להם ממי להתעסק. אבל גדלנו בירושלים עם המון המון ציפיות. הגאולה הייתה בדם שלנו. גם במלחמת השחרור לא הייתה הרגשה של פחד, הייתה הרגשה של סכנה, מצור. יודעים שרואים את ההורים פוחדים, אבל לנוער לא הייתה הרגשה של פחד. אנחנו היינו מסתובבים תור ילדים, מחפשים לראות את העמדות של הליגיון, וראיתם כאן את ממילה. הרב דיגון סיפר על ממילה, זה היה מגרש המשחקים שלנו. היינו יוצאים מבית הספר, שם היה בית קברות מוסלמי, ואז בתור ילד חשבתי שקברים של גויים לא מתאמים, אז הרשיתי לעצמי להיות שם, עד שאחר כך הבנתי שזה לא מוסכם לגמרי. ושם היינו מטיילים, משחקים בתרגילים של מלחמה. כבר בתור ילדים הכנו כל מיני תוכניות וחלמנו כל מיני חלומות על שחרור של הארץ, על הכיבוש. זה היה ברור לנו שאנחנו הולכים לקראת. כשהיו השבועות של ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים, באותם 3 השבועות שבארץ הייתה קצת הרגשה של פאניקה, זוכר שהגעתי הביתה להורים שלי וראיתי את כל האמבטיות מלאה מים. כל סיר בבית היה מלא מים. הם זכו את המצור, זכו שלא היה מים, אגרו מים בכל דבר, לא נשאר בכל ירושלים, בשום חנות, לא אורז ולא קמח, קנו הכל, החנויות התרוקנו, היו בטוחים שהולך להיות מצור. להורים היה קצת חשש, אבל אנחנו הצעירים, חוץ מכמה בודדים, חיכינו רגע מתי תפרוץ המלחמה. חיכינו והיינו בטוחים שאנחנו הולכים לנקום על גוש עציון, על העיר העתיקה, על כל מה שעשו לנו, צריך להחזיר את זה לעם ישראל. לא חששנו מסכנות, לא פחדנו, זה בכלל לא תפס אצלנו חשבון. מה יקרה לנו באופן אישי, זה לא חשוב. העיקר צריך להציל את הארץ. והייתה הרגשה כל כך של הזדהות עם העם, שאז, למרות שלמדתי בקרם ביבנה, ביום העצמאות נסעתי למרכז הרב, ידעתי שהרב צבי יהודה הוא המקום ששם נושמים את הרוח של ארץ ישראל. שם הייתי באותו ליל העצמאות שהוא צעק את ארצי חילקו. היו אולי 30-35 אנשים, לא היו הרבה, אבל שמעתי אותו כל מילה ומילה. מאז הייתי מאוד צמוד אליו, זה היה ברור לי אחר כך שאני הולך ללמוד רק אצלו, לא במקום אחר. ואחרי זה, שפרצה המלחמה, ביום הראשון היינו צמודים לטרנזיסטורים, כל רגע חיכינו מתי זה יהיה. ושבע בבוקר, אני זוכר, אחרי החדשות, שלא היו, לא אמרו שום דבר, התחילו להיות שירים עבריים. אמרתי לכל החברים לידי, אמיר, המלחמה התחילה. אם ברדיו אין שיר לועזי, עם ישראל קם. עם ישראל עומד. ברבע לשמונה היינו באוכל, שם התפללנו בשש וחצי כל יום, אז רבע לשמונה היינו כבר בסוף האוכל, והטרנזיסטור היה פתוח כל הזמן, אז הודיעו שדובר צהל מודיע שגייסות מצריים מנסות לנתק את אלת, וכוחות שלנו נלחמים שם כדי לעצור את המצרים. הבנו שזה לא בדיוק מה שאומרים, אבל שמחנו מאוד, הייתה הרגשה של שמחה, לא של עצב ולא של פחד. בישיבה הייתה אווירה של ציפייה, היו הרבה מאוד מהחברים שהיו בין הלוחמים, היה הרב חנן פורט, שמעתם עליו, אבל היו אחרים שאתם לא מכירים, שנלחמו בירושלים, בכל מיני מקומות, ברמת הגולן, בכמה מקומות היו בחורים מהישיבה, וכמובן שהלב שלנו היה יחד איתם, אבל לא מתוך דאגה, אלא מקנאה. למה אנחנו לא יחד איתם? לא הייתה הרגשה שאנחנו ניצלים, דואגים לעצמנו, וחבל שאנחנו לא בתוך זה. זאת הייתה הרגשה, ועד שקיבלנו את הידיעה ביום רביעי על השחרור של ירושלים, וזוכר שלפני כמה שנים מוטה גור היה שר הבריאות, היינו אותו באיזה קונסטלציה שהייתה, הוא היה שר הבריאות, ואז היה כאן ביקור מטעם העירייה של בת ים בטיפת חלב חדשה. אז הזמינו אותו, אותו שר הבריאות, לדבר, והייתי שם, וביקשו ממני לדבר, אז הזכרתי שמוטה גור כבש את ירושלים, אמר לי, לא כבשנו, שחררנו. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, זה שלנו. אנחנו לא כובשים כאן, אנחנו לא עוזרים כאן, זאת הארץ שלנו. לא ידעתי בהתחלה מה הוא חושב, אחרי ששמעתי שגם הוא מרגיש כך, שמחתי מאוד. ושמעתי ששרתם כעת איפה שכם שלנו, רבנו שאג בקול גדול. אני חושב שהשאלה בדור שלנו זה לא איפה שכם שלנו, שכם נמצאת, ירושלים נמצאת, חברון נמצאת, הכל בידיים שלנו. שאלה איפה אנחנו, למה אנחנו לא יודעים שאנחנו עם השם, אנחנו אלה שצריכים להיות במקומות האלה, למה אנחנו מוסרים את זה בידיים לגויים ועוצרים את היהודים, את האחים שלנו, את עצמנו לשבת בכל ארץ ישראל, למה אנחנו לא מעריכים את עצמנו. הבעיה שלנו היא בעצמנו, לא בארץ, לא עם הקדוש ברוך הוא, מסר לנו את הארץ, הארץ בידיים שלנו. זה שהערבים מרשים לעצמם להגיד אם אנחנו נרקוד בירושלים או לא, זאת חוצפה שאין לתאר, אבל זאת חוצפה שמתאפשרת בגללנו, בגלל שאנחנו דנים איתם בכלל הדבר הזה, שאנחנו שואלים אותם, כאילו יש להם מה לדבר. הם הגזלנים שנכנסו לכאן, הרסו לנו את הארץ, פגעו בה, לא נתנו ליהודים, הסכמי שביתת הנשק היה מדובר, שיהודים יוכלו להתפלל בכותל המערבי. מאז מלחמת השחרור, 19 שנה, אף יהודי לא נכנס לכותל המערבי. לא קבר רחל, לא מערת המכפלה, כל המקומות הקדושים שהם היו חייבים, לא מילאו תנאי אחד, לא, שום דבר בהסכמים לא קימו. רק לנו, אנחנו נאמנים להסכמים. אנחנו חייבים, לא חייבים לאף אחד. אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא ולעצמנו. לעצמנו שריבונו של עולם מינה אותנו. היום שחשבתי על זה שאנחנו 55 שנה, הזכרתי בפסוק, הן לשם אלוהיך שמיים ושני השמיים. האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. רק באבותיך חשק השם, ובכם מכל העמים. מה הפסוקים האלה אומרים לנו? הפסוקים אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות. הוא לא, השמיים הוא שמי השמיים. הוא גדול, גיבור ונורא. אבל הוא חשק בכם. לכם תאריכו את עצמכם. עם השם שהוא לא צריך אתכם. הוא בכל זאת מבקש מכם. והוא דורש מכם. שתרגישו שאתם עם שלו. אתם לא עוד עם. אתם לא שומרים מצוות כי יש לכם חשבונות פרטיים. יש לנו אחריות כלפי שמיים. ריבונו של עולם שכדור הארץ בשבילו הוא כלום. לא כלום. ובכל זאת. הוא אוהב את ישראל, והוא חושק בהם. הוא מסתכל על מה שהם עושים, ואכפת לו ממה שהם עושים. למה אנחנו לא מבינים את זה? למה אנחנו לא מבינים שעם ישראל הוא עם גדול ועם קדוש? הבעיה היא לא הגויים. הגויים הם כלום. אין גויים כמר מדלי, כשחק כמו זין ישב. השאלה היא איפה אנחנו? אחרי מלחמת ששת הימים, זכיתי אחרי הנישואים, חסד השם, לגור בעיר העתיקה בבתי מסה, כשהיינו בכל העיר העתיקה שתי משפחות של יהודים, וגרנו שם חודש וחצי, משהו כזה, והיינו הולכים ברגל דרך השוק, ובכל שבת היינו עוברים לרובע המוסלמי ונכנסים לכל סמטה ולכל פינה, והיינו הולכים עד הר הצופים, ואף ערבי לא נשם ולא לא מצמץ, איש ואישה, זה לבד, בלי שמירה, בלי חיילים, בלי כלום. הערבים כשהרגישו שאנחנו חזקים, הם פחדו מאיתנו. זה שהם לא פוחדים ומרימים ראש, זה בגללנו, בגלל שאנחנו לא מכירים את עצמנו, לא מעריכים את עצמנו. כשאנחנו לא מעריכים את עצמנו, אז הם גם לא מעריכים אותנו. ככל שהם ידעו שאנחנו לא מתכוננים לצאת מכאן. הרב צבי יהודה, כשהגיע ביום ירושלים לכותל המערבי, אמר, חזרנו הביתה, ומכאן לא נצא. זה הבית שלנו, זה לא של הגויים. ירושלים היא לא עיר קדושה לכל הדתות. היא עיר קדושה לעם ישראל, ובגלל זה בעלי הדתות מקדשים אותה. אבל היא קודם כל עיר שלנו, היא לא עיר של הדתות. זאת עיר שלנו. זה שאנחנו נותנים לערבים להתפלל במסגדים שלהם, אנחנו עושים איתם חסד. אבל זה שנותנים להם לעלות ולשחק כדורגל ולצעוק משם, זאת טיפשות ורשעות. אין יותר לתת להם לעשות דברים שאולי אם הם משתחווים לשם, מתפללים לשם, אולי. אבל לעלות לשם, לעשות שם הפגנות, צעקות, לזרוק אבנים, איזה יותר יש לזה? הרשעים האלה בבית שלנו, בבית של השם, השואלים האלה שלהם יש פתחון פה, זה רק אומר כמה אנחנו צריכים לדרוש מעצמנו יותר. ואת העבודה הזאת צריכים לעשות, להרים את קרן ישראל, צריכים בני התורה. בני התורה עליהם האחריות להודיע לעם ישראל, אנחנו עם קדוש. הארץ הזאת היא ארץ קדושה, וארץ קדושה שייכת רק לעם קדוש, לא שייכת לאחרים. ובין אם יבינו, בין אם לא יבינו, רובם מרגישים את זה. רוב העם שלנו מרגיש את זה. אני יודע, כי גרתי בירושלים, ואני זוכר בכל אספה, בכל מקום שהיו מדברים, כמה שירושלמים, אנשי השוק, היו כל כך חמים וכל כך מבינים וכל כך מאמינים בזה. זה היה ברור בירושלים בזמן המצור. מי שעזב את ירושלים היו אולי אנשים מרחביה, אלה שהרגישו שהם אינטליגנטים, עשירים, היהודים הפשוטים, אף אחד לא יצא מירושלים. שנים האחרונות של החיים של אבי הוא לא הסכים לנסוע מירושלים, שמה ייפטר מחוץ לירושלים. לא רצה לעזוב את ירושלים לנסיעה של רבע שעה, של חצי שעה, משהו. לא לצאת מירושלים, להרגיש את ירושלים, לא לצאת ממנה. בעוונותיי אני יצאתי מירושלים. אני עוד לא לא סגרתי את זה שאני לא אחזור. אני מקווה שהשם יזכה אותי עוד לחזור. אבל מי שחי בירושלים, הוא יודע, ירושלים, האבנים שם מדברות, הקירות שם, כל הסביבה, יש כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה אור. לגויים יש משהו בזה? מה יש לגויים בירושלים? הרב צבי יהודה סיפר סיפור של סבתא שלו, כשהיא עלתה באונייה לארץ ישראל, אז היו קבוצות של צליאניות רוסיות שעלו גם לארץ. היה לפני 100 שנים ויותר, שהארץ הייתה במצב של חורבן, כמה אנשים היו בארץ. הרוסיות האלה, היא דיברה רוסית, היא הייתה מלטביה, הם דיברו רוסית. אז הם שאלו אותה לאן את נוסעת, היא אמרה לירושלים, לארץ ישראל. שאלו אותה, מה יש לך בירושלים? שאלה אותם, לאן אתם נוסעות? אמרו לירושלים, מה אתם נוסעות? בשביל מה אתם נוסעות לירושלים? את לא יודעת? האלוהים שלנו קבור שם. אז היא אמרה, אבל לנו יש שם אלוהים חי, לכם יש אלוהים מת. האלוהים שלנו הוא חי, אנחנו עושים לאלוקים חיים. מה יש להשוות את הגויים האלה? מה יש לדבר על הזכויות שלנו? רק אם אנחנו לא מכירים כמה הארץ הזאת היא ארץ של תורה, כמה הארץ הזאת היא קדושה, כמה אור יש, כמה אחריות יש לנו לכל הדורות, לדורות שעברו ולדורות שיבואו. כי הדורות שיבואו מחכים לנו. ביום מן הימים אנחנו נגאל, אבל אם הגאולה מתעכבת, חלק מזה זה יהיה בגללנו. אותם ישאלו, למה גרמתם לעיכוב של הגאולה? אמרתי ליהודים באמריקה, אתם חושבים שאתם יותר טובים מהיהודים שבפולניה, ברוסיה, בפרס? אתם יודעים שבסוף הכל יתרוקן. אמרתי להם, בבגדד, איפה שהיה אבי זכרונו לברכה, היה בית כנסת ששם התפללו 15,000 איש, 100 ספרי תורה בנו שם לתפארה. למי זה נשאר היום? לגויים. כל מה שאתם עושים באמריקה זה יישאר לגויים. למה לכם לבנות פה? יבוא יום אתם תעלו לארץ, אתם מחכים עד שיתנו לכם בעיתות ויעיפו אתכם מהארץ? תבואו כעת, למה אתם מחכים? אם אתם מחכים, אתם תגרמו שתבואו לארץ בקושי. כמו שיהודים באירופה נאלצו, הפליטים, לבוא אחרי סבל נורא והיום. היו באים לפני זה, בזמן התנועה הציונית, בזמן שהייתה הצהרת בלפור, בזמן תחילת המנדט, היו באים לארץ. אז הכל היה פתוח, האנגלים עוד לא נתנו סרטיפיקטים, הכל היה פתוח, יהודים לא באו. זה עלה ביוקר. אחר כך אלה שבאו היו צריכים פליטים, בהפלה, בסכנות, במסירות, בסבל גדול. למה? יש כעת הזמן. אני אומר לכל יהודי באמריקה, כל יהודי במקום אחר, אל תחכה, תקנה בית. עדיין קשה לך לצאת, תקנה כאן בית, שכשתבוא לא תבוא ותהיה ברחוב, לפחות שיהיה לך בית מוכן, תפתח כאן משהו. יבוא יום, כל היהודים יבואו לכאן, זה מוכרח להיות. התורה אמרה את זה, הנביאים אמרו את זה, זה יהיה. למה לחכות? למה לחכות שזה יהיה בסדר? אותו דבר זה בירושלים, צריך לבנות את ירושלים, צריך לחזק אותה, להגיע לכל מקום, לחנך את כולם, כל הצעירים, כל הילדים, בתי ספר, לעלות לירושלים, לעלות להתפלל בכותל, להרגיש שזה בית שלנו, להגיע לקבר רחל, למערת המכפלה, לכל מקום שרק אפשר להגיע, להגיע לשם. שכולם ירגישו שאנחנו מחוברים לשם. ככל שיבינו את זה יותר, וזה על ידינו, ושזה יהיה מוחלט אצלנו, הם יבינו שאין להם מה לעשות שם. לגויים אין מה לעשות בהם בהר הבית. לגויים בהר הבית מתפללים כשהם מפנים את האחוריים שלהם לקודש הקודשים והפנים למכה. תלכו ישר למכה, מה אתם עושים פה? מה אתם רוצים מהר הבית? בשביל מה אתם שם כאן? מה הנוצרים עושים בירושלים? מה יש להם כאן? בירושלים יש יותר כנסיות מכל עיר אחרת בעולם. דבר מזעזע. וזה הכל בגלל שהם מרגישים שאנחנו לא בטוחים בירושלים. מצאו מסמכים בבולשת הרוסית לפני כ-150 שנה, אולי אפילו קצת יותר, שמסמכים של או איזה הסגפר, כתוב שמה שמוסרים לצר שליהודים יש חלום לעלות לארץ ישראל, לבנות שם ממלכה, וכל הרבנים בעולם הם השליחים שלהם, הם אוספים כספים בשביל זה, ויש תנועה עולמית, ולכן צריך מהר לתפוס שטחים בארץ לפני שהיהודים יבואו. מזה הרוסים בנו את הכנסייה הרוסית בירושלים, מגרש הרוסים, ועד היום, ויש שם הכנסייה האנגלית, ויש שם הכנסייה הגרמנית, וכנסייה אוסטרית, וכנסייה הצרפתית, נוטרדם שראיתם קודם, ושל הצרפתים. יש שם כמעט לכל מדינה תפסו שטח בירושלים. וזה הכל בשביל לעצור אותנו, שאנחנו לא נגיע. שהם יתפסו את המקומות לפנינו. אולי מחר, בעזרת השם, אולי נהיה בזיכרון טוביה. זיכרון טוביה זה היה שכונה שנבנתה על ידי ריבלין או סלמון. הוא הלך לקנות את השכונה מאיזה ערבי, ונודע לו שכומר בא לקנות את זה לפנינו להקדים אותנו. אז הוא רץ, אסף כסף, הביא נפוליונים של זהב, רץ לקבלן ובא להביא לו את זה, והוא רואה שהכומר כבר נמצא שם. אז הוא רץ לבעל הבית, בעל השדה, הערבים ישבו מרחוק והחזיקו רכוש, הם לא גרו שם בכלל. אז הערבי אמר לו, כעת אין לי זמן, תבוא מחר. והוא הלך להחביא את הכסף באיזה מקום, למחרת הוא בא לקחת את הכסף, הכסף נגנב. אז מה, הוא יוותר? אז הוא עבר באותו לילה בכל ירושלים, אסף כסף מחדש והגיע לפני הכומר, ומזה נבנתה שכונת זיכרון טוביה. לא לוותר על שום דבר, לעשות במאמצים, בהשתדלות, זאת העבודה שלנו. האחריות שלנו לחזק את הרוח, ומתוך זה לחזק את כל אלה שעושים ומעשים. בזכות זה נהיה בין אלה שמקרבים את הגאולה, שוודאי תבוא במהרה בימינו. אמן.